השבוע התחלנו עם הסוגיה של קמחא דחיטי בברכס דף ל"ו על פי השיעורים של רב סולובייצ'יק, ואני רוצה להמשיך היום וגם לסכם נקודות מסוימות שהדגשנו לפני שבוע על מנת להתחיל את השיעור של היום. בסדר? הגמרא במסכת ברכות דף ל"ו א' מביאה מחלוקת בין רב יהודה לבין רב נחמן. איזה ברכה מברכים על קמחא דחיטא? על איבד רב נחמן מברכים שהכל נהיה בדברו, ואילו לפי רב יהודה בורא פרי האדמה. אומרת הגמרא, יש לנו ראיה מפורשת לשיטת רב יהודה, שהרי רב יוחנן ושמואל שניהם מסכימים שעל שמן זית מברכים בורא פרי העץ. ואף אגב דשתני, כלומר אין לי פה זית, מכל מקום אני מברך את הברכה המסוימת של בורא פרי העץ. אלמא אף אגב דשתני במילסי קוי. הוכנמי גם פה לגבי קמח, אף אגב דשתני במילסי קוי. עד שהגמרא דוחה את הראיה הזו. אנחנו רוצים להתמקד על הנקודה של יסוד המחלוקת במייקל מיפלין. הריף אומר שהלכה כמו רב נחמן, דהיינו שאין לברך על קמח אלא שהכל נהיה בדברו. ומי טיימו? דלא רגילי אינשי לספויי קמחא. אין רגילות של אדם לאכול קמח, אין דרכו בכך. אם כן יוצא לפי הריף שהמחלוקת בין רב יהודה לבין רב נחמן היא בנקודה הזאת, האם קמח דרכו ליאכלו או אין דרכו ליאכלו. אליבא דרב יהודה, יש לפעמים שבני אדם אוכלים גם קמח, ולכן דרכו ליאכלו מברכים עליו בורא פרי אדמה ברכה מסוימת. מה שאין כן אליבא דרב נחמן, ומסתבר כמו אותו כך מוסיף הגיף, שאין לברך בורא פרי אדמה על דבר שאין דרכו לאכלו.
אבל זה לא שאין דרכו לאכול לחלוטין, כי אז לא היו צריכים לברך את זה בכלל. אין מה לומר שזה משהו שלא אוכלים אותו, שזה לא אוכל.
לא, השאלה היא זאת, כשאתה אומר שאין דרכו לאכול בכלל, אז הפירוש הוא שיש לפעמים, שבתור אוכל אני לא אוכל אותו, אבל אם אני נהנה דרך אכילו, אם זה לא כדרך אכילו, למשל זה מזיק לי, אז אתה צודק, אבל אם זה דרך אכילו, ואני נהנה מזה, אז אני מברך שהכל נהיה בדברו.
כשמצאו את התפוח אדמה לפני 400 שנה, אז וירחו על זה משהו, לא אמרו, אף אחד לא אוכל את זה, פעם ראשונה שאוכלים את זה, אז לא נברך על זה.
לא, אבל תפוח אדמה הוא...
לא, אבל אין דרכו לאכול. אף אחד לא אכל את זה לפני כן.
זה אין דרכו לאכול כי לא היה מצוי, לא היה שכיח, או אף אחד
לא
בעוד הארץ.
לא, זה שכיח ואנשים לא אוכלים.
לא הייתי משווה את זה. אוקיי. על כל פנים, רבי יונה חולק על הריף. כי רבי יונה אומר, אין שום זכר, אין שום רמז בסוגיה עצמה לסברה הזאת של רבי יהודה, של רבי נחמן. עד הרבה, הגמרא מביאה את הראיה לשיטת רבי יהודה, לסייע לשיטת רבי יהודה משמן זית, והגמרא לא דוחה ששמן זית הוא דרכו לאכול, מה שאין כן קמחא דחיטא לא דרכו לאכול. אומר רבי יונה, ואני הדגשתי פה חלק מהדברים, אפשר במקום אחר, בזמן אחר, לעיין בכל דבריהם, רבי יונה אומר הרבה דברים פה, אבל הוא אומר, כשרב נחמן דחה את הראיה, הוא לא מזכיר את הסברה הזאת של אין דרך בני אדם. ולכן רב נחמן גופה שלו אמר שהכל מטעם שאין דרך בני אדם לאוכלו, אתה מעמיס פה טעם בדבריו שהוא בכלל לא אמר. אז אם כן, יש לנו פתח פה לגשת לסוגיה של רב נחמן ורב יהודה במחלוקת הזאת ולמצוא יסוד אחר שהם נחלקו בו. דיינו, הסיפור פה לא מסתיים בדברי הריף, כי רבי יונה אומר שאין, אני לא מקבל את הריף משום שאין זכר ואין, זה מושמט לגמרי. זאת אומרת, רבי יוחנן הביאו את שיטת רב יוחנן כדי לסייע לשיטת רב יהודה נגד רב נחמן, ורב נחמן לא דחה אותו לפי הריף. רב נחמן היה צריך לדחות אותו, ולומר שאין דרך לאכול קמחא דחריטי. אז אם כן, לפי רבן יונה יוצא שיש מחלוקת אחרת לגמרי. הבעיה היא שרבן יונה לא מסביר לנו מהי המחלוקת. אז לי נדמה שאפשר אולי למצוא את יסוד המחלוקת לפחות ברמז בלושן השעס. כי אם תהיינו בלשון השעס, כשלובו התכוון להביא ראיה לשיטת רב יהודה, הוא אומר ככה: אלמו, מה אנחנו לומדים משמן זית? אף על גב דאישתני במלסי קוי. כלומר, הנקודה פה שעלה נחלקו רב יהודה ורב נחמן היא מה קורה כשיש פה אישתני, יש פה שינוי, כי יש לכל אוכל צורה מסוימת, איך היא נראית, ועכשיו נשתנתה הצורה. אז אם תרצה לומר ששל שיטת רב נחמן, כיוון שיש פה שינוי בעצם צורת הדבר, השינוי קובע שאי אפשר לברך את הברכה מסוימת שמתאימה, אלא מברכים את הברכה על הנה הכללית של שהכל נהיה בדברו. אז הנה, מה תעשה? מה תעשה עם שמן זית? הרי גם בשמן זית ישתנה. אין פה שום צורה של זית, אני רואה פה שמן ולא זית. ובכל זאת, מברכים את הברכה המסוימת של בורי פרי העץ. הנה, מוכח, תיאף אגב, דפוק הצורה הספרי, מכל מקום, הברכה נשארת במקומה. ואם כן, יש לנו הוכחה ברורה לשיטת רב יהודה, בנוגע לקמחא דחריטי, שלמרות העובדה שהקמח אין לו צורת חיטה, ושתני לגמרי, מכל מקום, צודק רב יהודה, שהברכה נשארת ברכת בורי פרי האדמה. אם כן, לפי רבן יונה, שאנחנו לא מקבלים שהמחלוקת בין רב יהודה ורב נחמן היא תלויה ואם דרכו בכך או אין דרכו בכך, דרכו לאכול, אין דרכו לאכול, אז מהו הכיוון של המחלוקת? כי אנחנו רוצים לפי רבן יונה להיות צמודים לעצם לושן השעס והשקל ותריא בגמרא, התשובה ישתנה. כאן הוא יסוד של רב נחמן טוען שמשתנה ואין כאן את הצורה, אין כאן זכר לפרי הראשון, אז אם כן הברכה חייבת לשקף את השינוי הזה. ומילא אני מוריד את הברכה מברכה מסוימת לברכה כללית של שהכל. שואלת הגמרא, הרי מה תעשה עם שמן זית? הרי בשמן זית אין לי פה שום זכר או שום השפעה לצורה של הזית. לפי זה, אולי אפשר לומר שיש לנו הוכחה לשיטת רב יהודה ממשנה מפורשת. המשנה היא במסכת תרומות. המשנה אומרת שאין סופגים את ה-40 משום אורלה, אין איסור אורלה, במה שיוצא מן הפרי, אלא על היוצא מן הזיתים ומן הענבים בלבד. אם כן, אנחנו רואים פה שבנוגע לכל הפירות, חוץ משמן וזית שיש לו דין מיוחד, היוצא מן הפרי אין לו דין של פרי. ואם כן, אם יש לך פירות שהם אסורים מדין אורלו, ואתה מוציא את המיץ שלהם, המשקה ממנו, אז אין עוברים ואין לוקין על השתייה של המשקין האלו. אם כן, מה אנחנו רואים מהמשנה פה? שאף אגב דולק לשם פרי, כלומר, דולק לצורת פרי, כלומר, במשקה אין צורת פרי, ולכן אין פה איסור אורלה. אם אין פה איסור אורלה, מה גורם לכך שאין פה איסור אורלה בנוגע למשקים? כי חסר פה מה? צורת הפרי, אני לא רואה את צורת הפרי. ובכל זאת, בנוגע לשמן זית, אנחנו אומרים שהברכה היא ברכת בורי פרי עץ. אז הנה יש פה הוכחה גמורה שהברכה נשארת במקומה, כי ברכה מסוימת של בורי פרי עץ, למרות העובדה שאין פה צורת הפרי. איך אני מוכיח שאין פה צורת הפרי? כי בנוגע לכל הפירות, אם אני מוציא את המשקה מהם, אז אין הם אסור מדין אורלה. למה? כי אין לי פה צורת הפרי. ובכל זאת, בנוגע לזית, אני יכול לברך על הזית בורי פרי העץ, על השמן. איי, השמן אין לו צורת פרי. אז הנה מוכח שאפילו עם פוקש צורת פרי, עדיין הברכה נשארת במקומה. אז זה בדיוק מה שרוב אומר כאן, בנוגע לשמן זית, שיש כאן הוכחה לשיטת רב יהודה. כי הרי בשמן זית אני לא אומר את הכלל שמשכן היוצא הם לאו כמוסם, בנוגע לשמן זית אני אומר כמוסם, אף על פי שאין כאן צורס הפרי, בכל זאת, יש דין של כמוסם בנוגע לשמן זית ושתי נפקימינות בדבר. א' לגבי אורלו, שיש כאן איסור אורלו בנוגע לשמן זית, ושנית שהברכה נשארת במקומה כברכס בורי פרי עץ, כי המשכן היוצא בהן כמוסם. אף על גב אין פה צורס פרי. השאלה היא איך הגמרא דוחה את הראייה הזאת. בואו נחזור לתחילת העמוד. הגמרא אומרת מי דומי. יש לחלק בין שמן זית לבין קמח של חיטה. הוסם בנוגע לשמן זית לטלי אילויה אחרינה, כאילו שהגענו עד סוף התחנה הסופית. מה שאין כן הוכה בנוגע לקמחה, למרות שיש פה מצב ביניים בין קמח לבין לחם לבין פק, יש לנו מצב ביניים של קמח, אבל הקמח הוא לא הסוף של התהליך הזה, דהיינו יש לו אילוי אחרינה. אז מה כאן היסוד פה? איך הגמרא דוחה את ראיית רובה לשיטת רב יהודה, והיא בעצם מגינה על שיטת רב נחמן? תענו בדברי הרמב"ן. הרמב"ן מחדש חידוש עצום בנוגע לתירוש ויצהר, ואת זאת אפשר לראות בחלק השני של הדף, מעבר לדף. כתוב ככה ברמב"ן: בתורה כתוב ביחס למצוות מייסר, כתוב עשה תעשה כל תבואה שרחה וכו' וכו', ואחר כך כתוב תירושך ויצבך. אומר הרמב"ן, אין מין אחר בכל הזרעים ובכל פירות אילן שחייבים מן התורה כלל, לא בתשומות ובעשרות. כלומר, לפי שיטת הרמב"ן, והוא אומר כפשוטו של מיקרו, כך הוא אומר, הוא בעצמו אומר, אפילו זיתים וענבים, מייסר שלהם אינו מן התורה, אשר יעשו תירוש ויצר. אז אין לנו בכל פירוס אילן, לפי הרמב"ן, שום חיוב מסרוס מן התורה, אפילו בזיתים וענבים. כל החיוב של מעשה בזיתים וענבים לפי רמב"ן הוא אך ורק מדרבנן. ומהי החיוב של תרומת מעשה מדאורייתא לפי הרמב"ן? רק בשמן ויין. כלומר, לפי הרמב"ן יוצא שהתירוש ויצר, השמן ויין, הוא עצמו מחייב בתרומת מעשה. זהו הפרי שהתורה, אין בכל הפירות חייבים מן התורה, חוץ ממה? מתירוש ויצר, דהיינו שמן ויין. אז אם כן, שמן ויין עכשיו הוא הפרי עצמו. אז אני לא אומר כמו שרצו להוכיח, רוב רצה לדחות את שיטת רב נחמן ולהביא סיוע לשיטת רב יהודה משמן זית, כי הרי בשמן זית נשתנתו צורס הפרי. מהו הפרי? מהו הפרי שהתורה חייבה אותי בתשובס ומייסרס?
שמן.
השמן עצמו. השמן עצמו הוא הפרי. אז אין הוא חינמי. מדוע אני מברך בורי פרי העץ על שמן? כי השמן הוא הפרי. אני לא אומר שבוט לא צורס הפרי. אדרבה, הפרי עצמו הוא היצר. הוא השמן.
זאת אומרת, הזית הוא רק כמו קמח ביחס לבת. הזית בעצמו.
אז כאן הגמרא, רק שנייה, תן לי רק דקה. כאן הגמרא מחלקת בין קמח לבין שמן. בנוגע לשמן יש צורס הפרי, בנוגע לקמח אין צורס הפרי. כשאני מסתכל על הקמח אני לא רואה את החיטה. החיטה היא בטל ובוטל, זה לא קיימת בכלל. אלא מה, אני עושה את הפעולה הזאת להפוך את ה... לתחון את הקמח, סליחה, את, ה... את החיטה, להפוך אותו לקמח, מדוע? כי אני רוצה להגיע ללחם, לפת, לאפיית פת. אבל אם תשאל אותי האם יש כאן צורס החיטו, דהיינו צורס הפרי, לומר עליה בורי פרי האדמה, התשובה היא לא, אין כאן צורס הפרי. כך סובר את נחמן, ואם אין כאן צורס הפרי אני לא יכול לברך בורי פרי האדמה. הייתי שאלתי משמן זית, שמן זית יש לו צורס הפרי, כי מהו הפרי? הפרי הוא השמן. זה מה שיוצא לפי הרמב"ן. אבל הבעיה היא שכל הראשונים דוחים את שיטת הרמב"ן, וכל הראשונים כולם פה אחד מסכימים שעל זייסים והנובים יש חיוב תשומס ומייסוס מן התור. שער פרס אילון זה כבר מחלוקת, אבל נוגע לזייס ושמן, לזייס והנובים, ודאי שיש פה חיוב מן התור. אז אם כן, לפי כל הראשונים, אין לנו את הלוקסוס, אין לנו את האפשרות לתרץ את ה... להסביר את הגמרא על פי השיטה המיוחדת של הרמב"ן. כי ודאי שהתורה חייבה תשובס ומייסוס על זייסים והנובים, ואם גן המש כדאינו השמן, אין לו צורס פרי. ואם אין לו צורס פרי, איך ייתכן לברך עליו בברוכה של בורא פרי העץ על שמן זית? אז אין לו מנוס אלא להסביר את התשובה של הגמרא על פי הריף, שהתחלנו עם הריף. דהיינו, האם אני צריך להפוך את הקמח למשהו אחר כדי להכין אותו לאוכל, או אפשר לאכול אותו כמו שהוא? דהיינו במצב של קמח. בנוגע לקמח, איתלי אילוי אחרין. דהיינו מתי ואיך אני אוכל את הקמח? אני לא אוכל את הקמח עד שאני הופך אותו למה? ללחם. אז אם כן, אין כאן דרך אכילו. מה שאין כי בנוגע לשמן זית, בנוגע לשמן זית, לסלי אילוי אחריתי, אני לא מכין את השמן להפוך אותו למצב אחר, או לסוף התהליך של הכנת השמן. השמן הוא התחנה הסופית, ואם כן, דרך הולך על שמן. אוקיי, השאלה היא מתי דרך הולך על שמן, אם זה בניגרו, דווקא מי שחושב בגרונו, אפילו מי, על זה אנחנו לא ניכנס לפרטים, אבל עצם היסוד הוא שיש כאן דרך בכך. ואילו לפי רב נחמן, כך לפי רב יהודה, כך הבין הריף, אפילו קמח זה יכול להיות דרכו לאכול, אם הוא רוצה לאכול קמח. אבל רבוסה, גם אם נלך לפי הכיוון הזה של הריף, של מסקנת הסוגיה, המחלוקת בין רב יהודה ורב נחמן תלויה בשאלה שאם זה דרכו וכך, או אין דרכו בכך, דרך של בני אדם לאכול קמח, או אין דרכו בכך. על כל פנים, אנחנו יוצאים מהסוגיה עם מסקנה מאוד מאוד חשובה. דהיינו שעקרונית, כשיש תנאי, כשהתנאי מקוים של דרכו בכך, דרך לאכול, אז אף על פי שבוטל צורס הפרי, עדיין אפשר לברך עליו. וזה מה שאנחנו מוכיחים לפי כל הראשונים חוץ מהרמב"ן בנוגע לשמן זית, שמן זית אין לי בעיה של אין דרכו בכך, יש לי רק את החיסמון של הפקועה של ביטול צורס הפרי, בכל זאת אני יכול לברך. ובנוגע לקמח, אילולי כך, וזאת היא שיטת רב נחמן, שהוא אין דרכו הולך לו, הייתי מברך על הקמח בורי פרי אדומה. וזה ודאי שיטת רב יהודה, אבל עקרונית גם אליבא דרב נחמן, יש לברך בורי פרי אדום על קמח, אילולי כך שאין דרכו לך. ויש לי שתי הוכחות שאף על פי שבוטל צורס הפרי עדיין ניתן לברך בורי פרי אדום. הוכחה אחת מרב פופו בדף למתת, זה מה שנקרא מרק ירקות. אומר רב פופו, פשיטו לי, מיה דה סילקה כסילקה, מיה דה ליפטה כליפטה, מיה דה סילקה כסילקה, אומר רשי, לעניין ברוכה דהיינו שמברכים בורי פרי האדומה. על אף שבוטל צורה ספרי. יש לי עוד ראיה. המשנה אומרת בברכות דף למד ה' שעל פרס האורץ הוא אומר בורי פרי האדום חוץ מן הפת. נו, תשאל אותי מדוע לא מברכים בורי פרי האדום על פת? אז לכאורה יש לי תשובה פשוטה, מקשור של בוטל צורס הפרי. כשאני רואה לחם אני לא רואה צורת הפרי. אבל המשנה אומרת למה לא מברכים בורי פרי האדום על פת? משום שקבעו לפת ברכה מיוחדת של המוציא לחם מן האורץ, הלו את דרגתו לברכס המוצי. אבל אילולי כך שלא היו קווים חזל ברכה מיוחדת על פת, הייתי מברך פרי פרי אדומה אף על פי שבוטל צורס הפרי. אז אם כן אני אומר שלמרות שהגענו למסקנה והריף צודק שהמחלוקת ברב נחמן רב יהודה לגבי קמחא דחיתא היא אם דרכו לאכול או אין דרכו לאכול, אבל אין כאן חיסרון מצד צורס הפרי. עדיין ניתן לברך בורי פרי האדומה למרות שאין כאן צורס הפרי. הוכחנו את זה ממאי דסילקה, הוכחנו את זה מהמשנה לגבי פת, ואין כאן שום סברה לחלוק. אבל יש משנה במסכת ברכות דף ל"ח עמוד ב', כל שתחילוסו שהכל נהיה בדברו שולקו בורי פרי האדומו, דהיינו שבנוגע לסילקו וקרבו אין דרך לאכלם חיים אלא דרך לאכול אותם שולוק, מבושל וכו'. אז לכן כיוון שאין דרכם לאכול חיים, זה נקרא שאין דרכו בכך, ולכן מברכים על הפרי הזה אם הוא חי ולא מבושל שהכל נהיה בדברו. אם הוא מבושל אז יש כאן צורס הפרי ודרכו לא אוכלו, אז אין שום סיבה לא לברך בו פרי אדום על הפירות, על הפרי אדום האלו, הירקות האלו. אבל אם הוא חי אז הדין הוא שאין דרך בני אדם לאוכלו חי אלא מבושל, ולכן כפי שראינו כבר בסוגיה של קמחא דחיתא לא מברכים ברכה מסוימת אלא שהכל יהיה בדברו. עכשיו רבותיי אני רוצה להתחיל עם סוכר. מה הדין של סוכר? הרמב"ם מביא שלוש דעות לגבי סוכר. הרמב"ם בפרק ח' הלכה ה', הקנים המתוקים שסוחטים אותם ומבשלים מימיהם עד שיקפה, דהיינו סוכר, כל הגאונים אומרים, אני הייתי מתקן את לשון הרמב"ם, רוב הגאונים אומרים, כל הגאונים אומרים שמברכים עליו בורי פרי האדמה. אני לא יודע אם ראיתם מישהו שמברך בורי פרי האדמה על סוכר, אבל אם ראית מישהו כזה אז תגיד לו שהרמב"ם אומר שכל הגאונים פסקו כמותו, והוא גם גאון כנראה. אבל מקצתם אמרו בורי פרי האדום, סליחה, בורי פרי העץ. והרמב"ם אומר אני שאין זה פרי ואין מברכים עליו אלא שהכל שלא יהיה דבש אלו הקונים שנשתנה ידי אורגול מדבש תמור. כלומר הוא משווה את הסוכר לדבש של הקנים כדבש של התמרים, והברכה על דבש תמרים הוא שהכל נהיה בדברו. אז אם כן אני מבין היטב את שיטת הרם, כי הרי יש לנו כלל שמשכן היוצא מן הפירוס הוא בזיה ביאלמה, אין לו שם פרי בכלל, הוא זיה ביאלמה, ועל זיה ביאלמה אם הוא נהנה ממנו הוא מברך שהכל נהיה בדבר. אז אני מבין את הרמב"ם, היוצא מן הכלל לפי הרמב"ם הוא זייסים והנובים, בזייסים והנובים אפשר לברך בורי פרי העץ, ויין קבעו ברכה מיוחדת לעצמו, אבל בשמן בורי פרי העץ, מדוע? משום שמשקים היוצא מן כמוסו, זה דין מיוחד לגבי שמן, אבל בנוגע לכל הפירות אם הוא מוציא מהם משקה אז זה נקרא זיה ביאלמה, פוקש אין פרי, אין כאן פרי, ואי אפשר לברך אלא שהכל נהיה בדברו. מהי שיטת הגאונים? עכשיו, הגאונים הבינו שמה שקורה בשמן הוא לאו דווקא בשמן, אין כאן דין מיוחד בשמן של משקין היוצב אין כמוסה, אלא שמן הוא בעצם אב טיפוס. שמן הוא מה שנקרא, איך זה נקרא בלשון חזל? אב, לא תולדה אלא אב. כלומר, מה היסוד של שמן? במה נשתן השמן משאר פירוס האילון? כי שמן, אם יש לי זית, טוב, אני אוהב זיתים, אני מקווה שגם אתם אוהבים זיתים, אבל יש רגילות מסוימת שנוטעים את הזית לשם מה? לשם שמן. אז כיוון שהנטיעה, עם עין, הנטיעה לכתחילו של הזית הוא לשם מה? מהו המטרה הסופית שלי?
שמן.
לשם שמן? אז פה אני אומר משקים כמו סום. השמן הוא כמו סום. יש לו את אותו דין ואת אותו מעמד של הפרי עצמו. אומרים הגאונים, לאו דווקא שמן. שמן זה רק דוגמה אחת. אם נמצא עוד דוגמאות של פירות שנטעו אותם מתחילה על מנת להוציא את מימיהם, להוציא את המשקים מהם, אז משקים קיוץ מהם. יש להם אותו דין של הפרי. ולכן הגאונים סברו שבנוגע לסוכר, כיוון שמה עושים עם הקנים הללו, המתוקים האלו, אז מבשלים את מימיהם ועושה מזה עד שיקפה, עד שיש סוכר, אז זה בדיוק משקים היוצא מן הפרס כמוסום. ומהו האב טיפוס? שמן. תהיין זית שאני נוטע לשם שמן, אז לכן משקים כמוסום. יוצא שהמשק הוא העיקר והפרי הוא התופל, ולכן המשקי כמו הפרי, כי הוא בעצם המטרה הסופית שלי, והוא כמו הפרי. הרמב"ם כנראה הבין שמשקים היוצא מן הפרי זה בעלמא, זה כלל מוחלט ואין יוצא מן הכלל חוץ משמן. שמן הוא יוצא מן הכלל, שמשקים כמו סום, וראינו את זה כבר בתשובס המייסוס וגם ביורלו. אבל גבי שער פרס האילון, אז פוקע שם פרי על ידי משקה, המשקה אין עליו שם פרי, והרמב"ם לא מתייחס לעובדה שהוא עיקר, המשקה הוא בעצם המטרה הסופית שלנו, שאין כך נתתי את הנטייה. וכך אפשר להסביר את המחלוקת בין הרמב"ם והגאונים. אבל כאן אני רוצה לבאר את המחלוקת הפנימית, אם אפשר לומר, בין הגאונים. האם על סוכר שמשקים כמו סום יש לברך ברכת בורא פרי העץ כשיטת מקצת הגאונים, או בורא פרי האדמה כשיטת כל הגאונים במרכאות כפולות? אז נתחיל עם שיטת מקצת גאונים, ופה יש חידוש עצום. הרי בנוגע לסוכר אין כאן צורס הפרי. אני מוציא את המיץ, את המים, מתוך הפרי, מתוך הקונים, והמים הופכים להיות צורה אחרת לגמרי, ובכל זאת ניתן לברך בורא פרי העץ. וזה חידוש. כי מה שראינו עד עכשיו עם כמה הוכחות, שאם בוטל צורס הפרי עדיין ניתן לברך עליו את הברכה המסוימת, זה ראינו לגבי איזה ברכה. בורא פרי האדמה. ראינו את זה לגבי קמח לפי שיטת רב יהודה, וגם ניתן לומר שרב נחמן מסכים עקרונית, חוץ מאין דרך הולכו כשיטת הריף. ראינו את זה לגבי פת, שאפשר לברך בורא פרי אדום על פת, למרות שאין פה צורס הפרי, אין פה חיטה. והסיבה שאנחנו לא מברכים למעשה בורא פרי אדום על פת, זה רק משום שקום עולה ברכה מיוחדת. ראינו את זה לגבי מרק ירקות, מים וסולקה כסולקה, שמברכים עליו בורא פרי אדום. כאן בגאונים, לפי מקצת הגאונים, יש כאן חידוש עצום, שלא זו בלבד שבבורא פרי אדום. אני יכול לברך אפילו בלי צורס הפרי, אם אך יש כאן שם פרי. אין כאן צורס הפרי, אבל יש כאן חל שם פרי. ולמה יש כאן חל שם פרי? משום שמשקים כיוצא מן, משקים יוצא מן הפרס כמוסום, ויש כאן כמוסום, כמוסום הכוונה היא שם פרי. עדיין ממשיך השם פרי, משום שכשם כך נתתי, וזהו עיקר הפרי. אז החידוש הזה שיש שם פרי, למרות שבטל צורס הפרי נוגע לא רק לבור פרי אדום לפי מקצס הגאונים אלא אפילו לגבי בור פרי עץ וזה פלא של חידוש שאפילו אם בוטל צורס הפרי אם עדיין חל הפרי שם פרי ניתן להמשיך ולברך בור פרי עץ מה שאין כי לפי רוב הגאונים או בלשון של הרמב"ם כל הגאונים הדין המיוחד הזה של פוקע צורס הפרי ועדיין ניתן לברך ברכה מסוימת זה דין מסוים לגבי בור פרי אדום אבל בנוגע לבור פרי העץ סוברים הגאונים שאין יסוד כזה אפילו אני אומר כמוסם כמוסם זה יכול לעבוד שם פרי אבל זה לא יכול להכחיש את העובדה הפשוטה והיסודית שאין כאן צורס הפרי ואם אין כאן צורס הפרי אז אי אפשר לברך בורי פרי העץ הדין משתנה בין בורי פרי העץ לבורי פרי אדום בנוגע לבורי פרי אדום ראינו כמה וכמה הוכחות ליסוד שאפילו אם פוקע צורס הפרי ניתן להמשיך לברך על הבורי פרי אדום וראינו את זה לפה ושם ונון לא לעשות כל הדוגמאות אבל בנוגע לבורי פרי העץ זה לא מצאים בורי פרי העץ זה דווקא על פרי שנשאר בצורתו והיוצא מן הכלל הוא שמן זית ושמן זית יוצא מן הכלל לפי שיטת הרמב"ן משום ששמן זית הוא שם פרי בפני עצמו וכן לא בוטל צורס הפרי
והגאונים גם עם זה?
איזה גאונים? תלוי איזה גאונים
הגאונים שאנחנו בפעם הקודמת אנחנו אמרנו עליהם שהם סוברים שזה לא זר בעלמא אלא שזה שם פרי
אז זה לא זה הבאמה לפי כל הגאונים כל הגאונים חולקים על הרמב"ם וסוברים שכמו סם בנוגע לסוכר אבל זה רק לגבי שם פרי אבל לגבי צורס הפרי אי אפשר לומר כמו סם שיש כאן צורס הפרי זה כבר מעל ומעבר עברת את כל גבול אז כאן יש מחלוקת מתי אני יכול להגיד שמספיק לי שיש שם פרי ואני יכול לברך על שם הפרי לפי שיטת מקצת גאונים אפילו לגבי בור פרי העץ מה שאין כן לפי שיטת רוב הגאונים זה דווקא בנוגע לבור פרי אדום כי כל הראיות שהוכחנו בהם שניתן לברך בור פרי אדום על אף שאין כאן צורס הפרי הם כולם לגבי פרי אדום וכאן יש לנו את הדבר החורג מכל הכללים שלנו שאפילו בנוגע לבור פרי עץ לפי מקצת הגאונים ניתן לברך אפילו עם בוטל צורס עכשיו רבותיי אני רוצה ללמוד את התוספות על הסוגיה של קמחא דחיתי וזה מופיע אצלכם פה אם מי שיוצא לראות את זה בפנים או סיוס מקימוס בעמוד 3 באמצע עמוד נראה כך כתוב בתוספות דלא מיירי בקמחא ממש המחלוקת כאן בין רב יהודה ורב נחמן איננה לגבי קמחא ממש הקמח שאנחנו מכירים דהיינו שתכנו אותו תחינה דקה דקה דאם כן לא שייכה בברוכה דבור פרי אדום אלא מיירי בקמחא שקורן איש קלטיר או קמח שעושה משיבולת שועל שביאבשם בתנור דהיינו שלא תוכנים אותו דק דק משמע מתוספות שמה שאני צריך לגבי בור פרי אדום וכל הוויכוח כאן בין רב יהוד ורב נחמן זה דווקא אם יש כאן צורס הפרי אבל אם תחנתם אותו דק דק ואין לו צורס הפרי בכלל אז גם רב יהודה מודה על כך שאין לברך על הבורי פרי האדום וזה כבר נגד כל ההוכחות שהוכחנו שלגבי בורי פרי אדום אפילו בוטל צורס הפרי ניתן להמשיך ולברך על הבורי פרי האדום אבל יוצא לפי תוספות לא אם בוטל צורס הפרי אי אפשר ואין שום דעה שסוברת שאפשר לברך עליו בורי פרי האדום אולי יש לי אשר בדוחק משום שאני אגיד לכם איפה כאן הנגיעות שלי מבחינה רגשית קשה לי לקבל את התוספות כפי שהצגנו אותו שתוספות הבינו שאי אפשר בשום פנים ואופן לפי שום דעה לברך בור פרי אדומה על קמח ממש משום שבוטל צורס על פרי. אי אפשר, משום שיש לנו כל כך הרבה הוכחות שאפשר לברך בור פרי אדומה לפחות, ואפילו אולי לפי שיטת הגאונים, מקצת הגאונים, בור פרי עץ על דומה שאין לו צורס על פרי. אולי תוספות מתכוונים לומר שאי אפשר לפרש שמדובר בקמח ממש, כי קמח ממש אין דרכו לאוכלו כלל. ונדמה לי ששלום אתה הזכרת את זה בתחילת הדברים. תוספות לא יכולים לסבור שיהיה איזושהי שיטה או איזושהי מחלוקת לגבי קמח. קמח הוא ודאי שהכל נהיה בדברו מקסימום, אם זה לא מזיק לגוף ויש לו הנאה ממנו, אבל לעולם אי אפשר לומר שדרכו לאכול קמח. אז תוספות מחפשים פה מציאות שאולי בדוחק אפשר לומר שהוא בדרך אכילה, וכך היא שיטת רב יהודה. אז אני הייתי משווה או מקשר בין התוספות לבין הריף, שהמחלוקת לגבי קמח היא מחלוקת לגבי דרכו בכך או אין דרכו בכך. שואל תוספות, אבל קמח פשיט עלי קוליאם לו פליג שהוא אין דרכו לאוכלו. אומר תוספות, לא מדובר על קמח ממש, אלא מדובר על משהו שהוא דומה לקמח, אבל הוא לא בדיוק קמח. עדיין הוא נחל, עדיין אפשר לאוכלו, עדיין דרכו לאוכלו, משום שהוא לא תחן אותו דק דק. אבל אם הגענו למסקנה שקוליאב לא פליגי, שאפילו עם בוטל צורס הפרי, עדיין ניתן לברך את הברכה מסוימת, לפחות בבור פרי אדומה ואולי אף בבור פרי העץ, אלא אנחנו זקוקים לקיים תנאי אחר שהוא דרכו לאוכלו, אז אולי אפשר להרחיק עוד צעד ולומר שאני לא צריך אפילו שם פרי. זאת אומרת, עד עכשיו הנחנו כנחה פשוטה יסודית שאני צריך שם פרי. בנוסף לכך פלפלנו בפלפול לצד ולצד האם צריך גם צורס הפרי, והגענו להסקנה שלא צריך צורס הפרי. כאן אנחנו רוצים ללמוד רמב"ם אחד שנדמה לי שמשמע ממנו שלא צריך אפילו שם פרי. הרמב"ם הוא בהלכות ברכות פרק חס הלכה וו, מדובר על משהו שנקרא קפריסין או קפריס. יש צמח שנקרא צלף ויש לצלף כל מיני חלקים, אחד מהם הוא קפריס. קפריס הוא עלה של הצלף. אומר הרמב"ם, תשמעו פילי פלואים, הרמב"ם אומר, זה בסוף עמוד 3, שקרפס של צלף מברך עליו בורא פרי האדומה. וכאן הרמב"ם שואל את עצמו, מדוע לא בורא פרי העץ? הרי הוא מגיע מדקל מפני שאינו פרי. כלומר, דבר שהוא אינו פרי, אי אפשר לבוא ולברך על הבורא פרי העץ, ובכל זאת אפשר לברך על מה? בורא פרי אדומה. אף על פי שאינו פרי. ואני רוצה להוכיח לכם מכמה הוכחות שקפרס אינו פרי. פוקע ממנו שאין פרי. זאת אומרת, עוד פעם. סליחה על הביטוי. היינו שאין לו שאין פרי. הוא עולה ולא פרי. וזה אני רוצה להוכיח בהמשך הדבר. אבל תשמעו את החידוש שבדבר הזה. זה ממש פורץ כל גדר. הגענו על ידי הרבה טרחה גדולה והרבה זהה ביעלה להגיע למסקנה שיש ברכה מסוימת אפילו בלי צורס הפרי. אבל על כל פנים לפחות תודה לי שצריך שם פרי. דבר שהוא לא פרי, אפשר לברך לה פרי? זה כבר פלא. וזאת היא הסוגיה בברכות הפלמד ווב של קורו. רב יהודה אומר בורא פרי האדום, הוא שמור עליהם שהכל יהיה בדברו. רב יהודה אומר בורא פרי האדום הפרי הוא. אז עוד פעם, לפני לפני שנגיע לקפרס, נגיע לקורה, לקורה רשי אומר, הוא הדקל עצמו, אלא הוא רך מאוד, והוא גדל בכל שנה, ומה שנתווסף בכל שנה נוסף, הוא רך, אלא שבסופו של דבר, אחרי שנה הוא מתקשה, ונעשה עץ, אז מה המציאות, מה הסטטוס של הקורה, כשהוא ביני וביני? הוא התוספת גידול של שנה זו, והוא רך, ואפשר לאכול אותו, אבל בעוד שנה הוא מתקשה ונעשה עץ. אז האם הוא פרי או עץ? איך נדון בו? השמואל אומר שהוא נחשב כעץ. למה? כי סופו להקשוס. ולכן איז ברכה מברכים על קורא, שהכל יהיה בדברו. רבי יהודה אומר, בורי פרי אדום מדו, כי קורא כעת הוא פרי אדומה, ואפשר לברך לה בורי פרי אדום. אם כן, המחלוקת כאן בין רבי יהודה ושמואל היא לגבי קורא, האם יש לו שם פרי או אין לו שם פרי. הרי רבי יהודה אומר בור פרי אדום, מדוע? משום שהוא פרי, ושמואל אומר שהכל נהיה בדברו, משום שהוא לא פרי אלא הוא עץ בעלמא. למה? שכי סופו להקשוס. אבל אם כן כולנו לא פליגי, בין רבי יהודה, בין שמואל, דבעינון אנחנו זקוקים לשם פרי. אלא המחלוקת אם יש שם פרי בנגבי קורא או נידו או שהוא נידון כעץ. אבל אי אפשר לבוא ולומר שלפי רבי יהודה נברך על קורא בורא פרי אדומו, על הדקל, על רך של הדקל, בורא פרי אדומו, אם אין לו שם פרי. וזה מה שגמרא מסבירה, שרבי יהודה אומר בורא פרי אדומו, פרי הוא. הוא מסתכל במצב הנוכחי, וכעת בהווה, הוא פרי. מה שיהיה לו מחר לא אכפת לי. שמואל מסתכל על התמונה הכללית ואומר שאין כאן חלו שם פרי, הוא עץ בעלמא. אבל כולם מסכימים שבעינון שם פרי, ואי אפשר לברך בורא פרי אדום אם זה לא פרי. השאלה אם זה פרי או זה עץ. אבל הרמב"ם לגבי קפריסין, שהוא עולה של הצלף, אומר שמברכים עליו בורא פרי עץ אף על פי שאינו פרי. הוא רק מוסיף שאינו פרי לגבי אפשרות של בורא פרי העץ, אבל לגבי בורא פרי אדום לא אכפת לי מנו פרי. עכשיו איך אני מוכיח שלפי הרמב"ם אין כאן שם פרי בקפריסין? אז תסתכלו אולי בעמוד 4, ורבי עקיבא אומר במסכת ברכות דף ל"ו, שאינו מסעשר בצלף אלא אביונוס בלבד. הרי בצלף אמרנו שיש חלקים שונים, אז יש פירות כאלו קטנים שנקראים אביונוס, והוא פרי לחייב אותי במייסר, אבל כל השאר אינו פרי, כולל גם קורא. אז קורא של צלף, או קפריסין, סליחה, אני אמרתי קורא, אני התכוונתי למה קפריסין של צלף, אינו פרי, ולכן הוא לא מתעשר, אין כאן חיוב מייסרס. נו, אם הרמב"ם סובר שקפריסין אינו פרי, הוא פוסק רבי עקיבא, ולכן אין כאן חיוב של תרומס ומייסרס על קפריסין, איך ייתכן שהרמב"ם יחייב אותי בברוכה בורד פרי אדומו על קפריסין שאין לו חלוש אין פרי? ממש קשה מאוד. על כל פנים, מה שאנחנו לומדים כאן הוא שיש הבדל יסודי בין בורא פרי העץ לבין בורא פרי אדום. הרמב"ם לא מוכן לוותר על הנקודה הזאת ולהסכים שיש בורא פרי העץ על דבר שהוא לא פרי בכלל. אבל בנוגע לבורא פרי אדומו, הרמב"ם אומר שכל דבר שצומח מן אדומו אפשר לברך לו בורא פרי אדומו. דהיינו, המילה פרי פה, במשמעות בהקשר הזה, הוא לא פרי ממש לפי כללי התורה, כי הרי לגבי מייסרס הוא לא נחשב לפרי. למייסרס, אני מסתכל במציאות כאן, אני רואה עולם, אני לא רואה שום פרי, אני רואה עולה. טוב, נוכל לחבר שיר על העולה. אבל הוא עולה, הוא לא פרי. אז כאן חדש הרמב״ם דבר שהוא מפליא ביותר, שיש ברכה של בורי פרי אדום על דבר שהוא לא פרי בכלל. הגענו למסקנה שעל דבר שאין לו צורס פרי אפשר לברך בורי פרי אדום, כשפוק הצור ספרי משום שהוא שם פרי. אבל עכשיו אנחנו מגיעים לחידוש העצום שמכשיר קרקע חדשה בנוגע לזה שהוא בקפריסין לא נחשב לפרי, הרם אומר מפורש שהוא לא פרי, ובכל זאת הרמב"ם אומר שמבורכים אולוב בורא פרי אדום. אז לפני שנתקדם הלאה, נסתכל בשעון, אני רואה שכבר קצת מאוחר, אבל יש לנו אולי עוד חמש דקות, אבל רק לפני שאנחנו מתקדמים הלאה לרמב"ם בהלכות טומאת אוכלין, הרי סיכמנו פה שלוש שיטות לגבי בורא פרי אדום. שיטה אחת סוברת שאני צריך שם פרי וגם צורס פרי. שיטה שנייה סוברת שאני צריך שם פרי, אבל אני יכול לוותר על צורס הפרי, וזה הוכחנו מכמה הוכחות. ושיטה שלישית היא שיטת הרב לגבי קפריסין של צלף, שאפילו אם פוקע שם פרי, אם זה רק אוכל שניתן לאכול אותו, והוא צומח מן אדומו, אפשר לברך עליו בורא פרי אדום. וכאן אנחנו רוצים ללמוד את הרמב"ם בטומאת אוכלין. כי טומאת אוכלין זה תמיד איך אומרים בעברית? פרמטר.
מדד.
מדד, יפה. זה תמיד המדד לדעת אם יש לדבר הזה שם אוכלין, כי אוכל מקבל טומאה, ודבר שפוקע ממנו שם אוכל או שלא חל עליו שם אוכל, אז אין לו קבלת טומאת אוכלין. אז בואו נשים את האצבע שלנו על שני עמודים שונים, על עמוד 3 ועל עמוד 4. בעמוד 3 שים את הדגש על הסוגיה של קורא שראינו בברכות דף ל"ו, והמחלוקת בין רבי יהודה ושמואל, שרבי יהודה סובר שקורא יש לו שם פרי, ואילו שמואל סובר שאין לו שם פרי, הוא עץ ביעלמא משום סופו להקשוס, ולכן שהכל נהיה בדבור. עכשיו שימו את האצבע על הרמב"ם בטומאת אוכלין. הרמב"ם אומר לגבי קור בטומאת אוכלין, הרי הוא כי עץ לכל דבר. והרמב"ם אומר שהוא לא מקבל טומאת אוכלין, אם כן פוקע שם אוכל. עכשיו בואו נחזור למחלוקת בדף ל"ו בין רבי יהודה ושמואל. לפי שיטת שמואל, ניחא לטובא, כי הרי לפי שיטת שמואל, כיוון שפוקע שם אוכל לגבי קורא, אז אי אפשר לברך עליו שום ברכה מסוימת. אבל אם דרכו לאוכלו והוא נהנה ממנו, אז הוא מברך עליו שהכל נהיה בדבורו. אבל מה נעשה עם שיטת רבי יהודה? רבי יהודה הרי סובר שעל קורא מבורך בורי פרי אדומו. איך ייתכן שבורכים בורי פרי אדומו על דבר שאין לו שם אוכל בכלל? פילי פלוין, הגענו למסקנה לפי הרמב"ם בנוגע לקפריסין שאפשר לברך בורי פרי אדומו למרות שפוקע שם פרי, אבל לפחות תודה לי שיש כאן שם אוכל. אבל דבר שאינו אוכל, וכך טוען שמואל לגבי קורא, שכיוון שהוא לא אוכל ויש לו דין של עץ ביעלמא, לכן אי אפשר לברך לה ברכה מסוימת אלא ברכה כללית של שהכל יהיה בדברו. אז איך נבין שיטת רבי יהודה? האם רבי יהודה מתכוון לומר שאין פה שם אוכל, ולכן וסליחה, ויחל פי כן אפשר לברך על הבורא פרי האדומו? זה באמת פלא. אבל הדגשנו ושוב אנחנו מדגישים שהן בסוגיה בברכות בדף ל"ו שרב יהודה אומר בורא פרי אדומו פי ביהו, והן בסוגיה להג'ה בערב ודף חוף חט, רב יהודה אומר בורי פרי אדומה על קור אוכלו הוא, אז אם כן פשיטה שלפי שיטת רב יהודה ודאי אנחנו מגיעים למסקנה שקורא הוא נחשב לאוכל. אבל איך ייתכן שקור נחשב לאוכל כאשר בטומאס אוכלים הוא לא מקבל טומאס אוכלים? ובמשנה באוקצין לגבי טומאס אוכלים כתוב להג'ה שקור הוא כי עץ לכל דבר, דהיינו שהוא לא מקבל ולא מתאמה בטומאס אוכלים. אז אם כן, יש לנו סתירה מיני ובי. מצד אחד להג'ה יש לנו ראיה ממשנה מפורשת, והרמם פוסק אותה משנה בהלכות טומאס אוכלים פרק א' הלכה י' שקורא אין לו שם אוכל ולכן הוא לא מתאמה בטומאס אוכלים. וכאן מאידך גיסא אנחנו אומרים שלפי שיטת רבי יהודה מברך על הקור בורא פרי אדם, ולמה? משום שהוא אוכל, כך כתוב בגמרא בערב, רבי יהודה מבורא פרי אדם אוכל. אז איך ייתכן לומר שמצד אחד אני אומר שאין לו שם אוכל, ואם פוקר ממנו שם אוכל אז אין לו מסתם מבטומס אוכל, ואידך אני אומר שמבקים עליו בורא פרי האדומה משום שיש לו שם אוכל. אז כאן אנחנו חייבים להגיע למסקנה שיש שני מודדים או שתי בחינות איך להגדיר דבר כאוכל. יש מצד אחד הלכס קבולס תומו, ובקבולס תומו אני אומר שהדרישות, התנאים כדי לעבוד שם אוכל הם יותר גבוהות, ואילו בנוגע לברוכו אני יכול להחשיב את זה כאוכל ואולי אף כפרי, משום שכאן הקנה מידה, או בוא נגיד הדרישות הן לא אותן דרישות. זה נקרא בלשון בריסקאית שתי הלכות או צווי דינים. יש כאן דין אחד של שם אוכל לגבי טומאס אוכלים, אם זה מקבל טומאה או לא מקבל טומאה. יש דין אחר של שם אוכל לגבי ברכס, הלכס ברכס. איך נגדיר את זה? רבי יהודה סובר שמברכים בורא פרי אדם על קורא בתורס אוכל, אומר רבי יהודה, משום שאפשר לקחת קורא ולבשל אותה. כלומר, הקורא הוא החלק מן הדקל שהוא רך, שנתפסף באותה שנה, ואם הוא עושה פה טיגון או שליק או בישול, אז אין הפינה מי עומד לאכילה. בנוגע לטומאס אוכלין, אני לא יכול להגיד שעכשיו השרץ נפל על הקורא ולמחרת הוא יבשל את הקורא שליקה או טיגו. בנוגע לקבולס תומה אני מתייחס למצב הנוכחי, לרגע הזה שהוא קיים, והאם יש כאן, האם יש כאן אוכל. אז מה תגיד לי, מחר הוא יהיה אוכל, למחרת אני אעשה את המייסה טיגון והוא יהיה עומד לאכילה. זה לא משחק תפקיד כלל בנוגע לקבולס טומאס אוכלין. בנוגע לקבולס טומאס אוכלין אני שואל שאלה אחת ויחידה, דיינו הם כעת עכשיו בשעס קבולס הטומו הוא רואה להכילו ועומד להכילו. מה תגיד לי שהקור הזה אני יכול לתגן אותו? עדיין לא עשיתי זאת. כאן יש חידוש של רב יהודה בנוגע לברוכס. בהלכס ברוכס אני יכול להגיד שהדבר הזה נחשב לאוכל משום שהוא עומד לאכילה. מה זאת אומרת הוא עומד לאכילה? מישהו יאכל אותו כעת במצב הנוכחי? לא. אבל אם על ידי שליק או טיגון אדם יאכל אותו, אז הוא נחשב כבר לעומד לאכילה. ואם עומד לאכילה, ניתן לברך עליו את הברכה המיוחדת של בורא פרי אדמה. ואם כן, הוא אוכל אותו חי, הוא לא בישל אותו ולא טיגן אותו ולא שלק אותו, ובכל זאת אפשר לברך בורא פרי אדם על קור לפי רבי יהודה. למה? משום שלמרות העובדה שכעת הוא חי והוא לא מבושל, אבל אני יכול בהחלט לבשל אותו. ואם כן, כנראה שדרכו לאוכלו אפילו כשהוא חי במצבים מסוימים, כי אם נלך לפי הריף, אם הוא לא, אין דרכו לאוכלו, אז ודאי שאי אפשר לברך בורא פרי אדם, אפילו לפי רבי יהודה, וראינו את זה לגבי קמחא דחיתי. אבל בנוגע לקורא אני אומר שבדרך כלל מה עושים? עושים שליקה וטיגון, אבל עדיין בשעת הדחק אפשר לאכול אותו כמות שהיא אפילו חי. אבל כאן אנחנו מסתבכים, משום שבסילקו וקרבו ראינו את הסוגיה לאל בדף למחת, שאי אפשר לברך חי בורא פרי אדומו, אלא דווקא לאחר בישול, לאחר שהוא מבשל את הסילקו והקרבו, אז מברך עליו בורא פרי העץ, בורא פרי אדומו. אבל אם הוא אוכל אותו חי, זה לא נחשב לעומד לאכילו. אתם שומעים את הסתירה כאן? מצד אחד, בנוגע לכרוב, אז לא אוכלים אותו חי, אוכלים אותו מבושל. בנוגע לסלק, לא אוכלים אותו חי, אלא מבושל. ולכן, אם הוא אוכל אותו חי, הוא מברך שהכל יהיה בדבורו. הוא לא יכול להגיד בורא פרי אדום על דבר שאין דרכו לאוכלו, והוא לא עומד להכיל על כך. ומאידך גיסא, רב יהודה אומר שבקורא, למרות שהוא אוכל אותו חי, והוא עומד להכיל בתור הסטיגו ובשליקו, מברכים עליו בורא פרי אדום. אז אולי אפשר להגיד שיש הבדל בין סילקו וקרבו מצד אחד לקורא מצד שני. סילקו וקרבו אינם ראויים להכיל כלל כשם חיים, ואני צריך שליקה כדי להכשיר אותם, כדי להפוך אותם לאכילה כדרכו. מה שאין כי בנוגע לקורא, כפי שדיברנו לאל, הוא לא לאכילה אפילו חי, הוא לא עומד לאכילה. אתם שומעים את ההבדל בין עומד לאכילה רואי לאכילה? רואי לאכילה הוא כאילו בשעס הדחק, אבל זה לא גשווק, זה לא הדרך שהייתי אוכל אותו. עומד לאכילה, כוונה שהוא מוכן ומזומן לאכילה, כמות שהוא. אז מה ההפרש בין קור חי לבין קור מטוגן? ההבדל הוא בין רואי לאכילה לבין עומד לאכילה. כדי לעבור את המעבר הזה בין עומד לאכילה לבין רואי לאכילה, אני צריך את הטיגון. אבל אפילו לפני הטיגון, הוא כבר רואי לאכילה, לא עומד לאכילה. מה שאין כי מנוגע לקרבו וסילקו, כאן אני אומר שהוא לא רואי לאכילה חי. הטיגון הופך אותו הטיגון מכשיר אותו לאכילה. ושם אין מעבר באמצע בין אינו רואי לאכילה כלל לבין עומד לאכילה. דהיינו מצב ביניים של בין השפשות שהוא רואי לאכילה אבל אינו עומד לאכילה. בנוגע לקרבו וסילקו, יש פה שתי קצוות, אבל אין כאן דרך אמצעית. דהיינו, שאו שהוא בכלל לא בואי לאכילה, או שהוא עומד לאכילה, משום שזה אחרי שהוא בישל אותו. מה שאין כמקורו, לפי רב יהודה, יש מצב ביניים שהוא גוי לאכילה, לא הייתי אומר עליו שהוא משוגרה כשהוא אוכל קורו, יש כאלו שאוכלים בשעס אין להם אפשרות לבשל אותו, לתגן אותו, אז אוכלים אותו כמו שהוא חי. הוא לא עומד לאכיל. אבל כל הדיונים הללו הם רק לגבי ברוכס. ונוגע לקבולס תומו, אם כעת הוא לא עומד לאכיל, אז אין לו שם אוכל, ולכן הוא לא מקבל. אוקיי, נעמוד פה.
תודה.